שכנעת אותו.
כן. אה, תכנס. טוב, בסדר, אחותי את. יש לנו בסיפור של אברהם, בהתחלה, ונברחו בך כל משפחות האדמה, נכון? זה המשימה. עכשיו, כמו שאתם אומרים, יש לנו ציפייה, אני מניח, לא כל כך מודעת, שכשהקדוש ברוך הוא יגידו לו, נברחו בך כל משפחות האדמה, והוא ילך לארץ ישראל, ואז, ואף הברכה לכל משפחות האדמה, וזה וזה. אבל זה מסתבר, זה לא עובד ככה, זאת אומרת, זה עובד בדמיון הציורי, אבל ה-little details של הסיפור זה שנברחו בך כל משפחות האדמה, יהיה הרבה אתגרים. אז בואו ניקח נגיד את מה שנועם אומרת. בואו נראה מי זה משפחות האדמה האלה שצריך לברך אותם. על מה מדובר בכלל? מה קורה שם? ואתה מקבל, תוך כדי זה שאנחנו עסוקים בביקורת על אברהם, אנחנו מקבלים תמונה, וזו נטייה יהודית אופיינית, להיות עסוקים בכמה אנחנו חוטאים, מאשר לראות מה קורה שם, איזה מין תרבות זאת, שזה עוד לא שמענו לפחות על אברהם, שהוא חוטף נשים מאנשים בשביל, זה עוד לא שמענו עליו. תגיד שהוא נותן את אשתו. כמה שתגיד שזה חטא או לא חטא, תסתכל מה קורה שם מסביב. הוא הולך למדינה אחת, הוא הולך למדינה אחרת, וזה שיטה. לקחת נשים מבעליהם, אולי לשחוט אותו. הגוי גם צדיק אולי, בסדר? צדום ועמורה, שיטה גם שם. מה קורה לאורח שמגיע לעיר? זה תקרא. זאת אומרת, תוך כדי הסיפור הזה שאתה נורא עסוק באם אברהם היה בסדר או לא בסדר, ששיקר או לא שיקר, אתה מקבל איזו תמונה של מה קורה שם באזור של קנן שהוא אמור שם לבוא בתור מיסטר ברכה. אני חושב שזה גז, זו נקודה שמאוד כדאי להסתכל עליה. העיניים המוטרפות שלנו לחפש את חטאינו ולהיות עיוורים לחלוטין למה שקורה מסביב. כן? סטייל, איך התנהגנו במחסומים? בסדר? אוקיי. וביחס למה? זה איך שאנחנו ניגשים לביקורת אינסופית על אברהם כאילו מייצג את זה, ואנחנו מצפים מהקדוש ברוך הוא לרדת עליו בדינים קשים שהוא אמר אחותי. בסדר? אז אתה מקבל תמונה. וגם אתה מקבל תמונה, גם אברהם מקבל תמונה, שלא תחשוב אתה, אני הולך לקרב רחוקים ונברחו בך כל משפחות האדמה, אז בוא רגע, יש לך גם כן הזדמנות לחזור בך. אולי, ולהגיד, תשמע, אם זה משפחות האדמה שאתה רוצה שאני אברך, אז אני מתחרט על העניין הזה. זה מה שהולך לקרות למי שינסה לברך את משפחות האדמה, או לא, או זה מה שיקרה לו. עזוב אם הגעתי לשם סתם בטעות. ואם הייתי בא לפתוח שם דוכן קירוב, פסטיבל שקתי בגרר, מה היה קורה לי? כנראה אותו דבר, זה לא כל כך משנה. אז המשימה הזאת שנברחו בך כל משפחות האדמה, צריך להבין שהיא חתיכת תסבוכת. אתה הולך לפגוש את העולם. אני אור לגויים. נו, אז אתה רוצה ללכת לראות מה קורה שם רגע? יש, זה לא הולך להיות קל. אתה מקבל, אנחנו לא רק מקבלים תמונה של התנך, אנחנו מקבלים תמונה של מה שקורה בעולם. זה לא נעים, זה לא יפה, אבל זה הסיפור. נברחו בך זה את העולם הזה שאתה רואה בחדשות. זה, אתה לא הולך לברך את החבר'ה בשיעור בפרדס חנה. אתה, יש צרות בעולם.
מה זה
אומר ברכו לך? אז מה שכתוב שם, היה ברכה, אתה תהיה ברכה. אתה תהיה, ימסרו בידיך מפתחות הברכה לעולם. אתה מחליט את מי לברך, אתה תהיה ממשיך צינור השפע בעולם. ונברחו בך, אז יש, צריך לפרש כמה פירושים, אבל שבזכותך, דרכך, על ידך, התברכו כל משפחות האדמה. עכשיו, איך שלא צובב את הסיפור הזה שאברהם מגיע אליהם, יש פה, צריך לראות את זה ככה, המפגש הזה בטוח יקרה. כי מכיוון שלאברהם יש משימה בינלאומית, אז בטוח הוא צריך לפגוש את הבינלאומיים האלה. זה אף פעם, מעולם, סבא שלי היה אומר, הקדוש ברוך הוא זה לא מלך היהודים. אלוהינו מלך העולם. ומההתחלה יש, זה נקודה שסבא שלי מאוד הדגיש והייתה יחסית חדשנית בזה, שלאברהם יש משימה אוניברסלית. זה, הוא לא איזה מהתשכונה והאלוהים שלי והאלוהים שלכם. הוא שליח של מלך העולם, ומלך העולם יש לו עניין עם העולם. ולכן המפגש בינו לבין הסובבים ובכלל הוא מפגש הכרחי. ובכלל הוא נבחר כדי לפתור את הקשיים והצרכים של משפחות האדמה. הוא אומר לו, אני לא בורר בך בשבילך. אני יש לי עולם לטפל בו, אתה שליח שלי לסיפור הזה. אז המפגש הזה ודאי יקרה, ובמפגש הזה אברהם צריך ללמוד על עצמו, אנחנו צריכים ללמוד על אלוהים, ואנחנו גם צריכים להסתכל על זה כהזמנה של אבי מלך ושל פרעה למשהו, ושל סדום. כי בהקשר הזה ירידת המלאכים לסדום, לא ניכנס לזה רק בסוגריים אני אומר, זה בתגובה למה שאברהם ביקש בכל זאת הצלה לסדום, אז הקדוש ברוך אומר בוא ניתן להם הזדמנות. איזה הזדמנות? בדיוק אותה הזדמנות שתופרת לנו את כל הסיפורים האלה, מה קורה כשבאים אליך אורחים. אז אנחנו נשלח אורחים לכל אחת מהממלכות האלה, והם יקבלו הזדמנות, הם לא חייבים להתנהג כמו שהם התנהגו, לא אבי מלך ולא פרעה, כמו שרצינו להגיד ששרה לא חייבת לשתוק, גם אבי מלך לא חייב לחטוף אישה, וגם אנשי סדום לא חייבים לרצות לעשות מה שהם רוצים לעשות לאורחים, וגם פרעה לא חייב לחטוף אישה, יש לו הזדמנות. המפגש הזה כולו היה יכול להיראות אחרת, היה יכול להיראות שאברהם מגיע, ואבי מלך אומר לו, יאללה, מברוק, בוא תאכל אצלי, אתה צריך משהו, או, זה אפשרות אחת, קודם כל סתם כאירוח, וגם עוד אפשרות אחרת, שנברחו בך כל משפחות אדמה, הוא יקלוט מזה אברהם, והוא יבקש ברכה, שהלינק בין אברהם לאבי מלך ולפרעה ייצור את מה שאנחנו ממתינים לו, נו אז איפה הקטע הזה שיקרה משפחות, נברחו בך כל משפחות אדמה, ואיך זה יקרה? בסוף, כמו שאתם אומרים, זה קרה. אנחנו מתחילים לראות רמזים באיזה דרך מאוד עקומה ומעוותת, בסוף איכשהו הגענו לזה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, הוא יכול לרפא אותך, הוא יכול לברך אותך. זה בחינת קין והבל, שהבל יכל באיזשהו אופן, זה הציפייה, זה התקווה, שהבל ילמד משהו את קין ויעזור לו להתברך. כסף יש לו כנראה. לקין, כסף כנראה יש לפרעה, וכסף יש לאבי מלך. ברכה? לא נראה. לא נראה. אז יש אפשרות שהמפגש הזה, איך הוא ייגמר, שאברהם יפגוש את פרעה, ויהיה בהם איזשהו שיתוף פעולה של אחים, של תיקון לקין והבל, שבו באמת הכהן יעזור למשפחות האדמה להתברך. קין היה עובד אדמה. אבל מי שהולך להתעסק עם האדמה עוד מימי קין, אנחנו רואים מה קורה לו. זה לא סתם. ולא סתם אברהם לא כל כך ירצה לרדת למשפחות האדמה, כמו שאנחנו לא רוצים לרדת לאדמה. זה מי שיורד לאדמה, מי שמתעסק בפוליטיקה, אז לך תדע איך הוא חוזר. בסדר? זה בדיוק גם מה שאברהם מגלה. אם אברהם אחרי זה עוד ימשיך לרצות את המשימה הזאת, זה הרבה לזכותו. הוא אומר, אוקיי, אוקיי. הבנתי מה קורה למי שהולך לפגוש את משפחות האדמה. בוא נחשוב על זה שוב פעם. עכשיו המעניין, אני ככה התעוררתי היום.
מה זה משפחות האדמה?
מי שמסתובב פה בעולם.
כן.
עמי המזרח.
הוא יותר בבחינת ויתלך את האלוהים. כמו השושלת של שט, שהם מתהלכים עם האלוהים. וחנוך שמתהלך עם האלוהים. ונוח שהתהלך עם האלוהים. הם יותר משייטים למעלה. לרדת למטה לא אוהבים. ובצדק. ובצדק. בשבילם לרדת למטה אני לא יודע איך אני חוזר. אבל כל הזמן מחפשים את נוח, שזה ינחמנו ממעשה ידינו, מצוון ידינו מן האדמה אשר הררה השם, מכל הכללה הזאת, שהכללה הזאת מתבטאת גם במה שזה עושה לנו לחיות פה על האדמה, ושאנחנו אוכלים אחד את השני ורוצים לחטוף אחד מהשני, ואתה תאכל את השני בשביל הכסף, בשביל אשתו, בשביל זה המצב. כן? אבל מה שממש התעוררתי זה לנסות לראות איך המפגש הזה היה יכול לקרות אחרת. כן? אנחנו כבר ברור, הוא יגיע, הוא יגיד שזה אחותו, הוא ייקח אותו. גם פרעה, יש לו הזדמנות לאבי מלך, יש הזדמנות. גם במצרים, חלק מהעניין זה לתת הזדמנות לפרעה לצאת מהסרט שלו. אלוהים, גם בסיפור הזה יש לו מערכת יחסים עם אבי מלך, ישירות. וכאילו יש איזו שאלה שמתרחשת בין אבי מלך לזה, ואתה רואה, וזה גם כן קשור, שאם אבי מלך יטען טענות רציניות, אלוהים מתייחס אליהם. הוא לא אומר לו שתוק, אתה מהגויים, נקרא אותך. הוא אומר, גם אני יודע שבתום לבבך, ולכן אני מחויב למשפט צדק גם אליך, רק האמנם, כאילו אתה טוען טענה רצינית, הגוי גם צדיק תהרוג, או שכאילו הכרות וזה. אז פה הקדוש ברוך הוא מכיר באיזושהי מידה מסוימת של תום לב, אבל עדיין לא לגמרי, כי אם לא לגמרי, אולי אומר לו, אתה תמות, אם לא אבל הוא אלוהים מלך העולם, ואם אברהם הוא אז הוא יצטרך לפגוש את העולם. יש שם את כל המרובה הזה. ואתה כבר מקבל רמזים של איך זה יכול לקרות, והתפלל בעדיך. אתה מפחד מאבי מלך, אתה מפחד מפרו, אתה מסתיר את אשתך. מתי אתה תופס את עצמך כגדול בכלל? מתי אתה מחליט להתפלל עליו? מתי אתה מתחיל להגיד לו, בוא אני יכול לעזור לך, ואתה עסוק בלפחד ממנו ומה הוא יגיד, והוא יביא לך את כספי הסיוע או לא כספי הסיוע, אבל בוא נע, תברך אותו. זה... הייתי אומר ככה, אני לוקח את מה שאמרת נפלא, אני עוד מרחיב אותו, איכשהו יצאנו עם יראת אלוקים ועם יראת אברהם. וראו כי שם השם נקרא לך ויור לך. לא בטוח שזה יראה נקייה. זאת אומרת, אני נוטה להבין אבי מלך ופרו בסוף, יש להם איזה מין יראה כזאת של הבנו כי חטפנו. אז יש לנו איזה יראת כבוד כמו שאת אמרת, כאילו, איך כמה זה יראת כבוד של ספרדים כזה. אני יודע מי השליט פה, אני שם פה כסף. עצור איזה. אבל עדיין איכשהו נבנה שהם מתחילים להבין מי זה אלוהים ומי זה אברהם ולקבל איזה יראה ממנו. ואברהם, אני כמעט מדמיין אותו כמו, גם הוא לא קולט. הוא נכנס כאילו, ואיכשהו בסוף שם הם חוטפים ושם הם חוטפים ומתחילים לירום ממנו. והוא כאילו, מה קורה פה מעליי? הוא, עוד, הוא צריך לבנות גם את המקום הזה של אני ויש יראה מ... זה מלחמת ששת הימים כזה. מה קרה פה? לא יודע, בסך הכל רציתי לחזור הביתה בשלום. אני לא יודע מה, פתאום. אתה יודע, אלוהים שם מתערב. אברהם חל לא קולט. ובסוף אלוהים אומר לאבי מלך, לך לאברהם שיתפלל עליך. אם היית שואל את אברהם, הוא היה אומר, תתפתה לי לברוח מפה ולצאת מפה בשלום. אבל כאילו אלוהים מכריח את אברהם לעמוד בפני אבי מלך ולהתפלל עליו. הוא לא ייקח את זה בקלות לאורך כל התורה וגם עד היום. כמו שאנחנו. כמו שאנחנו, תשאלי אותנו לברך את זה. מה זה קשור אליי בכלל?
אבל הוא הולך לשם נכון לתסריט הזה. לא היה שום דבר מפתיע בתסריט הזה. הוא ידע שזה, כאילו... מה?
בסדר, אני מציע הצעה, לא חייבים לקבל. אפשר לקרוא אחרת. אני כרגע מציע שאברהם הולך לשם, אבל... אם אברהם אולי היה יורד לשם עם כל התודעה של ונברחו בך משפחות, כל משפחות האדמה, אולי יש אפשרות שהתסריט הזה קורה אחרת. יש איזה מין משהו שכמו שאתם אומרים, אלוהים מכריח פה את כולם להבין מה קורה איכשהו. כולל את אברהם, כולל את שרה. שאברהם לא תופס את עצמו עדיין, זה שאמרו לו, היה ברכה והוא קיבל את זה, הוא עוד לא קיבל את זה. זה ייקח זמן עד שיחלחל לו עד הסוף שהוא ברכה. זה לא ביום אחד. זה מתחיל להיבנות. כאילו, הוא נכנס שם על הממלכה, והוא נותן את אשתו וכל זה. ובסוף קורה שם זה משהו ענק, והוא אומר, זה קשור אליי כל הסיפור הזה. אתה מבחוץ מסתכל על זה, וזה ממלכה שלמה שמנוגעת בהכרות בגלל שרה, ואחרי זה נרפאת בגלל שרה. אני? יש איזה... ויש, בהפוך על הפוך, יש אפשרות לאברהם ושרה לרפא את כל העולם מהכרות שלהם. עזוב שהם יהיה להם בן. זה לא השאלה. המדרש אומר, ביום שבו נפקדה שרה, נפקדו המוני הכרות איתה, והיה משתה גדול שבאו מכל העולם לבקש שהיא תניק להם את הילדים.
תורף.
כן. בטח שזה מטורף, זה מטורף להיות יהודי. אני מדבר איתכם דיבורים בסגנון קצת סבא שלי, שאם אתה קולט מה זה להיות אתה, אתה חוטף ורטיגו, הוא קרא לזה. ואברהם באמת לא... אתה רוצה תורה שתשנה את כל... אני? בסדר?
אבל מה בעצם התפקיד של שרה פה? מה בעצם...
היא היולדת הגדולה. נברחו בך זה הוא, והיא היולדת הגדולה. בלשון של המשל, יש משל שסבא שלי התבע, תורת התולדות, שכל הנושא של העקרות והלידה, זה גם פשט, אבל זה גם משל. למפגש בין זהויות ולהולדת הזהות האנושית, המין האנושי, היא המולידה הגדולה, לכן הם רוצים אותה כל הזמן. המדרש אומר שהיה בכניסה למצרים פסלונים של חווה, הפעם חווה, כן? ו... פרעו אמר, בשנייה שנכנסת לפה מישהי שנראית ככה, ישר אליי. ואברהם הוא לא קלט. בסדר, איננה, ידעתי שהיא יפה את מראית, אבל לא עד כדי כך. הוא לא חשב שפרעו ירצה לקחת אותה, כי הוא לא תופס לא את עצמו ולא את שרה כאיזה משהו. אבל פרעו כן. פרעו מזהה את שרה כהמשך של חווה. זה האישה הגדולה של האנושות. וברגע שהוא זה, הוא אומר, אליי. אני רוצה את האישה הזאת, אני רוצה את הארץ הזאת. אני רוצה את התורה הזאת. אני רוצה את המקום המוליד הזה.
אם אתה אומר שהתפקיד הוא בסוף להפיץ אור לכל העולם, למה לאורך ההיסטוריה אתה תמיד התנועת בידול הזאת?
אז זה, תכף נדבר על זה. בסדר, תכף נדבר על זה. שנייה, זה קשור למה ששאלתם קודם, למה שאיריס שאלה. כן.
כולל מה שהולך פה היום.
כן, כן.
על מה שאמרת בהתחלה, על יהיה ברכה, אז חלק מהתיקון שקורה, כאילו כל מה שדיברנו על העניין של לוקחים את הנשים וזה, וכאילו על אבי מלך ופרעה, אז גם שם יש תיקון, כאילו בעיניי מכריחים אותם גם לעשות חסד, כאילו לא להיות כמו המנהג המדינה והארץ ומה שהם רגילים וכל הבלגן הזה, אלא גם הם צריכים מיד לשחרר הצרה ולעצור את כל ההתנהגות הזאת, כאילו הם כאילו מתנסים במידת חסד גם כן כדי להתברך במידת חסד, כאילו יש כאילו זה חל עליהם, זה לא, הם לא רק שחקנים, כאילו,
כן, זה דומה
לה. באיזה אופן הם מתנסים במידת חסד?
הם לוקחים את צרה, הם רוצים לעשות מה שהם רוצים. כאילו, זה המנהג במדינה, הם לוקחים את הלשין, וזה הלאה בבעלה, ושניהם צריכים לעצור, נכון שהם חוטפים בדרך, אבל שניהם צריכים כאילו לקלוט שהם מתנהגים אחרת. כאילו, מה זה חסד?
זה ניסה להתנסות במידת חסד?
כן, כן, באלף במידה שלהם.
ביחסי, כן.
אבל גם מה זה חסד? חסד זה כאילו תעשה, כאילו, אל תעשה מה באת, כאילו, תפעל מעבר, לא יודעת,
כן.
ככה אני רואה את זה, כאילו.
כן, זה דומה לרען שאמרתי, שזה לא רק איזה מין, הכניסה של המלאכים לסדום, זה הזדמנות, זה הזמנה, וההזמנה הזאת תחזור על עצמה כל הזמן לאנושות. מתי אתם מקבלים את ההזמנה הזאת שלוט מגיע אליכם ואתם לא שוחטים אותו? מתי תקבלו את ההזמנה הזאת שאברהם מגיע אליכם וזה לא נגמר בגירוש או באינקוויזיציה? מתי זה יקרה השלב הזה? וזה ניסיון. וכל הזמן הקדוש ברוך הוא עוד מאפשר את הניסיון הזה, כי יש לו תקווה מהאנושות, יש לזה הזמנה. אבל אם הניסיון הזה נכשל עם כל ההזמנות, וזה קשור לשאלה, של מידת החסד צריכה לעבור את הבירור של הקליפה שלה. הקליפה שלה זה חסד עיוור שהוא לא חסד בכלל. זה קשור גם לאמון שדיברנו. למה אין לך אמון? יש פה איזה בירור של, יש אמון ויש אמון כוזבי. כמו שיש אמונה ואמונה כוזבית, יש אמון כוזבי. חסד, מה שקורה ללוט, שהוא מנסה לעשות איזה מין מהלך של ברכה בסדום ועמורה, וככה זה נגמר. ואז נהיה לו גם את העיוותים האלה. החסד המדובר הזה הוא לא קולט שחסד לאחד זה רצח לשני. אתה תעשה חסד עם האורחים, אתה הורג את הבנות שלך, וזה משהו שקורה להרבה אנשי חסד, שלא מבורר להם שחסד לפה זה רצח לשם. אתה צריך לראות פה רגע. זה החסד המקולקל, זה לא חסד, זה קליפה. אז סבא שלי מדבר על זה, שיש בירור בין חסד דקדושה לחסד דקליפה. זה שם הפירוד בין אברהם ולוט, שלוט הולך לגור בתוך סדום ועמורה, ובסוף נהיה סדום ועמוראי עם איזה ניסיון מסכן להיות חסיד או משהו כזה. ואברהם מתחיל להבין שזה לא הולך. אתה לא יכול לברך שום דבר אם אין לך מידת רוחק להתקרבות נכונה בלשון ימימה, אם אין לך הבדלה. הכנעה, הבדלה, המתקה. אין המתקה בלי הבדלה. גם בנפש הפנימית. אם אין לך מקום שבו יש היי, כן? זה פה מה שקורה, זה איכס, זה לא נכנס אליי. עכשיו אני אמתיק מה שאתה רוצה, אבל זה מה שאני חושב, המלאכים אומרים לו, בוא תכנס הביתה ונסגור את הדלת, מה לא תעשה? יוצא החוצה, סוגר את הדלת מאחוריו להפגנה הזאת, אתה משוגע. זה לא אמון, זה עיוורון. זה גם לא מתקן כלום. בסוף, למה הוא חסר אמון? אתה רואה מה קורה? אמונה כוזבית, אם אני אומר אמונה כוזבית, אמונה כוזבית היא מדלגת על המציאות. אמונה אמיתית זה אתה רואה את המציאות בול כמו שהיא, ואתה בודק איך אפשר להמתיק את זה, אבל לא בצורה מזויפת. כמו למשל, לא יודע, מה יש זה מישהו, הוא יטריד ילדים, עכשיו הוא אומר, חזרתי בתשובה, הוא רוצה לחזור לעבוד בגן. אז זה לא חסד, זה קליפה. חזרת בתשובה, אין בעיה, תכף בית כנסת, אתה לא עובד יותר בגן. ויש הרבה אנשים שהם ממנתי, אז מה, אז אני חסר אמון? ואני לא מאמין בזה, אתה צריך עיניים, זה לא קשור לאמון. יש מצב שבו אתה פורץ את הגבולות שלך מתוך רצון להיות עם אמון, ואתה סופג את המיותר, אתה סופג את הקליפות, אתה סופג את הקלקול, זה לא קשור לחוסר אמון. אתה יכול להאמין בבן אדם שהוא יכול להשתנות, אבל אתה צריך לראות בעיניים שלך מה יש פה עכשיו. ואם הבן אדם מדבר מילים של תשובה, אבל הוא עוד לא עשה תשובה, אז אין מצב שהוא נכנס לגן, ואולי גם הוא לעולם לא ייכנס לגן, כי אתה רוצה לתת אמון באותו בחור, אתה פוגע בילדים. זה לא, כאילו, אמון. שהבירור הזה של אברהם נכנס, לוט נכנס לתוך סדום ועמורה, אברהם נכנס לתוך מצרים, שהוא שאל אותי, אז מה הקטע של ההיבדלות? אתה חייב היבדלות מהרע. אתה צריך לראות בעיניים שלך מה יש, ולא ל...
כן, וזה... זה ממש הבדל ביניהם. כי הוא, אפילו אברהם משתמש בעניין הזה של האחות, כי הוא רואה שזה המציאות כרגע, זה הדבר הנכון לעשות, ולא, חלק, קחו אותה, כאילו, אתה יודע,
כן.
נותן, ועוד אומר שהם גם, אין להם, הם לא נשואות, אז אפשר לעשות בהם כרצונה. זאת אומרת, שהוא ממש מתערבב בזה.
כן, הוא אומר, אברהם רואה שאין יראת אלוהים במקום הזה, והוא מבין מה קורה למי ש... יש בחינה של אין סומכים על הנס. אני נכנס למקום שאין יראת אלוהים, אני יודע שבמקום כזה ישחטו אותי. לא ימצמצו לרגע, אתה נכנס לשם, מה זה חוסר אמון? זה המצב, מה זה קשור לחוסר אמון? אתה יודע מה אני אומר? זה, תסתכל. וזה לא, זה לא מהלך קדוש להכחיש את מה שאתה רואה מול העיניים. אתה רוצה באמת להמתיק. זה קשור לסדום ועמורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, המקום הזה צריך השמדה. אם אברהם אומר לו, אני לא מבין על מה אתה מדבר, אז הוא לא אברהם. למה אלוהים שם את זה על השולחן ככה? כי אם אברהם לא מכיר בזה שאלוהים צודק, אז הוא לא ממתיק כלום. הוא צריך להגיד, האמת, אני מבין אותך. עכשיו בוא נראה איך אפשר לתקן אותם בכל זאת, אבל זה שעל הנייר למקום הזה צריך להימחק מעל פני האדמה, זה ודאי שאתה צודק. מישהו לא מבין את זה, אז הוא, אתה מבין. ואחרי זה אתה מקבל אדמה חיה של איזה מין מקום זה. עכשיו בוא נדבר נמתיק. בסדר? ומה שהתחדש לי שנפלא, אברהם מתפלל על סדום ועמורה אחרי שהוא היה במצרים, אצל פרו. הוא לא מתפלל, הוא לא גדל בלידה, בסדר? איפה שאני למדתי. הוא יודע שזה על אשתו מדובר. ועכשיו הוא מתפלל עליהם. זה לא איזה אחד גדל באקדמיה, אומר צריך לאהוב את כולם, ולתת לכולם אשרות כניסה, וזה וזה. הוא היה שם אתמול, ולקחו את אשתו. ועכשיו הוא מתפלל. הוא יודע שזה מחר הוא ישלם את המחיר הזה, כי הם יהיו שכנים שלו. זה חזק. אבל הנקודה היא איך...
רגע, לא הבנתי את מה שאמרת, אתה מתכוון שכאילו, את הקשר בין מה שהוא עבר במצרים איתה,
ושהוא אחרי זה מתפלל. והרצון
שלו כן להציל ולהתפלל.
זה פלא. זה פתאום אמרתי, וואו, זה כאילו שמישהו יארגן עצרת תפילה על דמשק, כשהוא היה בדמשק, לא מישהו שיושב, אתה יודע, זה לא ייגע בו לכאורה אף פעם. זה ייגע בך. אתה יכול לשבת לך באמצע כלוז, מה זה משפיע עליך? אבל מי שנוסע שם בכבישים, אז צריך עוד ללמוד, זה אברהם. וחלק מה, אני חושב שצריך להבין שאנחנו בונים פה את אברהם, יצחק ויעקב, וזה שיש איזה מין אין גבולות כאלה ומשהו, זה קשור, אנחנו מתחילים לבנות ועוד לא בנינו את הגבורות. יש מידת החסד של הקדוש ברוך הוא, זה מידה אחת. יש לו עוד מידות, יש לו מידת הגבורה. ואנחנו עוד בסיפור הזה עוד צריכים מתישהו להתחיל לבנות גבורות. גבורות זה צמצומים, זה הבדלות. כן, זה... אם לסבא שלי היה נוהג להגיד ככה, אם לאברהם לא היה נולד יצחק, אז הוא לא אברהם. שאם מהחסדים האלה לא נולדות גם גבורות, אז זה לא חסדים אמיתיים, זה לא חסדים שלי. חסד אמיתי, יש לו נולדות ממנו גם גבורות. למשל, שהוא לא מתקרב לדברים מקולקלים.
כל הניסיונות שלו פה, אבל זה גבורות. 10 ניסיונות יש לו, נכון? זה הכל גבורות.
כן, אז זה מה ש...
מידת החסד, אפשר להגיד באיזשהו
פעם. משהו כזה, צריך עוד לבנות אותה. היא נבנית עכשיו. וחלק מהבניין בסוף זה יהיה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. כאילו, אתה חסד, תחזיק סכין, משהו כזה.
זה שהוא לא הולך, אבל הוא הולך למצרים והוא הולך...
אני עוד אומר שזה עוד לא מתוקן לגמרי, זה קצת יותר טוב מלוט, כי לוט הלך לגור בתוך סדום ועמורה, אבל אני לא מצייר את זה כגמר התיקון, יש פה עוד סלט. יש פה עוד סלט. אברהם עוד יצטרך ללמוד גבורות, או אנחנו, הוא... בסדר, יש... ונברחו בך כל משפחות האדמה, היית יכול לחשוב, אין בעיה, אז אני... רגע, רגע, בוא, בוא. נברחו בך זה תהליך שצריך להבין שאתה תיכנס למקומות שאולי לא תצא מהם, אז אתה צריך ללמוד שמירה, אתה צריך ללמוד... בסדר, זה... מה זה? ההיבדלות. גם אנחנו כקוראים צריכים לראות, אתה תמיד, אנחנו בספקות על עצמנו. למה אחרי זה יגידו לנו להיבדל מהם? אז הסיפור הזה מנסה גם לעורר אותנו. אתה צריך היבדלות. זה, אם אברהם היה יורד, ואז פרעה היה אומר לו, וואו, גדול, בוא נעבוד ביחד ונתברך. אז לא היה מומצא מושג ההתבדלות. אבל מכיוון שזה לא ככה. זה לא ככה שאברהם יורד, מקבל חיבוקים ואומרים, בוא נראה איך מביאים פה ברכה עולמית. אז הוא צריך היבדלות. זה, אם פרעה היה מתנהג אחרת, לא היה את המצוות ההתבדלות. אם אבי מלך היה מתנהג אחרת, אין מצוות ההתבדלות. ותמיד מזמינים אותו, אומרים לו, בוא תראה. בוא, אני מזמין אותך, תעשה אחרת. נשכח מההתבדלות. אתה שם? אתה לא שם. אז עד אז. בוא, אתה תגור שם, אני אגב, תבוא לבקר, אני אלמד אותך, אני אקריב לך קורבנות, מה שאתה רוצה. או.
תוכל להמשך לעסוק גם יותר בדמות של שרה?
רגע, חכי, זה הגמלים של זה.
זה פעם שנייה שלא הוצאתי הקלטה.
זה סודי.
אני ממש רוצה שתשלח לי שיעורים האלה. זה לא קרה מהשיעור לשם.
זה נכון גם לסתרות שיש לנו בחיים, שלפעמים כאילו, יכול להיות שאמרתי את זה כבר, שלפעמים אנחנו כל כך מצומצמים באיזשהו מקום קטן של הוא עשה לי, הוא... אמר לי, ואיך שאנחנו מרגישים בתוך הדבר הזה, בלי לשים לב שיש פה תהליך יותר גדול מזה, שזה עוד חלק קטן בתהליך הזה, שאמור להביא אותנו ממקום מסוים למקום אחר. זה כאילו גם הסתירות עם הסיפור הזה פה, ההרגשה של הסתירות בסיפור הזה.
כן. אז שני דברים, כן. אז בוא זה, שמתחילים לבנות פה את הסיפור, של ההתברכות של משפחות האדמה, פה לא בצורה הכי יפה, וגם שהברכה של אברהם ושרה, כמו שאתם אומרים, היא תלויה בהתברכות של משפחות האדמה. אז מה אנחנו רואים פה בהתברכות? זה קודם כל התפילה. זה אולי פתרון בעיית ההכרות, וזה גם להוציא אותם מהאבונות שלהם. רבי נחמן יש לו תורה על זה שהוא אומר, הרחמנות הכי גדולה, זה קשור גם למה שאת אמרת, להוציא אותם מה... זה הרחמנות הכי גדולה זה להוציא אותם מהאבונות שלהם. כי בן אדם שהוא שקוע בממלכה שתקועה במצב כזה, זה לא רק שהם רשעים, הם סובלים. הם בני אדם מסכנים. והרחמנות הכי גדולה זה לעזור לבן אדם לצאת מהסיפור הזה. ונסיים בזה שזה הקטע קצת כזה. שאיכשהו בסוף זה מה שפותר את בעיית ההכרות של שרה. זה, האור החיים הקדוש אומר את זה נועז, הוא אומר שזה בכלל היה תוכנית של אברהם ושרה, להיכנס, לעורר חשד על שרה, שבכלל הבן שיוולד זה בן של אבימלך, זה, ואז הם יעשו את פרשת אישה סוטה, הם יעשו את פרשת אישה סוטה, יכריחו את הקדוש ברוך הוא לתת בן שרה, הם רואים שהם מכרים, ואין מנוס, צריך לעשות הצגה שלמה, ששרה בגדה עם פרעה ואבי מלך, כדי בסוף להוציא מזה בן. זו הצורה הנועזת של אור החיים הקדוש להגיד את זה. כן. הצגה לכולם. גם לאלוהים, זה אחרי זה אני אסביר לך.
שאני אמרתי שהבן הוא מאבי
מלך. מה? זה הצגה שלמה, זה... אז זה אור החיים הקדוש, פרשן מרוקאי עצום, בן דורו של הבעל שם טוב, שפתרון בעיית ההכרות גם חנה עשתה את זה, חנה כשהייתה הכרה, אז המדרש אומר שהיא התפללה על השם, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, אתה לא נותן לי בן, אני אכריח אותך. אני הולכת לעשות כאילו אני בוגדת עם בעלי, אחרי זה אנחנו הולכים עושים את הקטע של אישה סוטה, ואתה תהיה חייב לתת לי בן. שאם יש חשד לבגידה, שיש לזה הרבה תנאים וזה וזה, יש טקס לא סימפטי של אישה סוטה, אבל אם האישה יוצאת נקייה, היא מקבלת בן. אז נעשה, כאילו, אנחנו עושים הצגה שלמה שכולם, ולא יהיה שום דרך לברר את זה, כולם יחשדו בשרה, שהייתה עם פעם אחת עם אבימלך, פעם אחת עם פרעה, ואחרי זה באמת יש מדרש שאומר שליצני הדור היו מרננים ואומרים שיצחק זה הבן של אבימלך. בסדר? אבל נגיד את זה בצורה יותר ככה עגולה. בצורה יותר עגולה זה שפותרים את העקרות רק מהמפגש הזה. אם אני רגע מחבר את זה קצת לסוגיית הנחש, זה שהמפגש עם השלישי הזה, הוא לצורך הלידה חייבים לפגוש אותו. רק מה? יש שתי אפשרויות, העקרות גם בפשט וגם כמשל, בסדר? איך נפטר את העקרות? יש שתי אפשרויות. או שהיא נפגשת עם הנחש ונשארת איתו, או שהיא מתגברת עליו. אבל המפגש איתו חייבים. העקרות נפטרת רק מהמפגש הזה. אי אפשר, חייבים לעבור דרך המפגש הזה. אם תגיד שאברהם תכנן את זה, או שהוא לא תכנן את זה והכל יסתבך לו, אבל איכשהו, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, שכדי שתיפטר העקרות, זה מה שבעצם הרחתם, חייבים לעבור את הסיפור הלא יפה הזה.
למרות שזה עושה, אז אומרים שאין לה אורח חיים.
כן, היא בכלל לא היה לה מחזור.
זה לא יודעים כל הסרט של אבי מלך וזה שהתעשה, חייב לבוא מאיזה רוח הקודש.
זה עוד פתחת עוד צוהר, כן? זה פתחת עוד צוהר, שזה, זה, המדרשים האלה זה השורש למה שבנו שם. הסיפור של עיבור מרוח הקודש.
כן? אז זו סליחה.
אין בעיה. טוב, נסיים, בוא נגן איזה שיר. זה...